אנחנו קצת בדיני סעודה נמשיך כמו בשבוע שעבר עוד כמה עניינים. לגבי לחם משנה למדנו שזה צריך להיות בשבת, ולא רק בשבת אלא גם ביום טוב, שכן בברייתא כתוב שכיוון שהיה יורד להם לישראל לחם כפול בערב שבת, מה שהפסוק אומר, והיה ביום השישי היה להם לחם משנה על אשר התקטון יום יום, והיה משנה על אשר התקטון יום יום. זכר לחם משנה, אנחנו שמים שתי כיכרות בכל סעודה מהסעודות של שבת. ולא משנה גודל הכיכרות, סתם כיכר צריך להיות לפחות כזית. ואז יפצל שתיהם, הן בסעודה ראשונה, הן בסעודה שנייה, הן בסעודה שלישית. על איזה מהם בוצע? מנהגנו על פי הקבלה, על פי רבנו הארי והזוהר, על העליונה. שם את שתיהם, פנים מפה, פנים מפה, והגב של הלחם מכאן והגב של הלחם מכאן, ויהיו תואמים, ויקח מהעליונה, יפצע ממנה, יאכל כזית המוציא, אבל לא ינגוס בשיניים, שרבה לא שמים דאב, לוקח את הבציעה, שם בשיניים ושם על השולחן, זה לא דרך ארץ. גם כלפי האנשים הנמצאים לפניו, אפילו אשתו לבדה, ואפילו בנו לידו, זה בושה וחרפה, וגם כלפי שולחן שבת. וגם בחול אסור לעשות כן. כבר דיברנו על זה, שאלה שאוכלים פיתה פלאפל, יש להם בעיה. גם אלה שאוכלים, מה יש עוד, צוואר מה? ופיצה? כל אלה שנוקסים, יש להם בעיה. זה לא חלק לפי ההלכה. ככה לא אוכלים משום דיני דרך ארץ, זה הלכות בפני עצמם, בלי נדר, מתי שירווח לנו, נוכל לדבר על זה. כמו שלא מסתכלים בפני האוכל, לא מסתכלים על הצלחת, מה שיש לו, ועוד, יש הרבה הלכות, שהן הלכות בשולחן ערוך, סימן הכי ארוך בשולחן ערוך, למעלה מ-50 סעיפים, שמדברים מה צריך לראות הלכות דרך ארץ בסעודה. וזה בא ממסכת דרך ארץ זוטה, לבין שם, וגם בדרך ארץ רבה. עכשיו, לגבי הלחם משנה הזה, לכן אנחנו בשבת, כשיש מסובים רבים, אז אחד בוצע בשביל כולם. למה? כיוון שאין לי לחם משנה לכל אחד ואחד. לכן זה מנהג לא נכון. שפעמים עושים שבתות של שמחה וכאלה, ושמים ליד כל אחד חלה. והוא, זה לא שווה, הוא צריך לקחת שתיים שיהיה לו לחם משנה. אז הנה, חינם, אם יש לו שניים והוא בוצע על אחד מהם, בסדר. או כל שולחן יעשה לשולחן שלו, ישים. אבל הטוב ביותר, שראש המשפחה, או גדול המסובים שנמצא שם, גניחו לפניו 12 כיכרות, כמו שכתב רבנו הארי, זה מקורו בזוהר. בזוהר מובא, בכל סעודה וסעודה, יש עניין ב-12 כיכרות. וכל אחד רומז לאור אחר. זה מה שלמדנו שיש עוד ג' תיקוני דקנה קדישה, שהם 12 כיכרות, ואחד כולל אותם זה 13. לכן צריך 12 כיכרות. של הלילה הכי גבוה. ושל היום יותר גבוה. ושל אחר הצהריים זה בזקן, זה כנגד הזקן. זה מה שמובא בהדרש שקראנו בליל שבועות. שם יש עוד ג' חברתי, יש עוד ג' נימין, ויש עוד ג' תיקוני דקנה קדישה אלה. כולם מפורשים בספר הזוהר. מי שעושה כן, אשרה ואשרה חלקו. ומתברך הוא, מתברך פרנסה שלו, השולחן שלו לא יחסר לעולם, לא יקרה לו נזק לשום אחד מבני ביתו, וכמה ברכות יש שם. לכן נשתדל בשעת הפציעה שכל המסובים יהיו שם. ואחר כך ייתן לכל אחד או לחמניה לחמניה, או חתיכה חתיכה, והם יצאו ידי חובה של לחם משנה בברכה שהוא ברך. אבל אם בא אחד ומברך לעצמו, זה לא יצא ידי חובה, עד שיהיה לו לחם משנה משלו. ואם לזה היה 12 והוא יש לו רק 2, זה פחיתות, זה ירד מעלה, אבל לכן צריכים להיות זריזים, כולם ייטול ידיים בבת אחת, ולשבת שיהיה סדר בבית, שיהיו כולם ביחד. אמרתי לך, יש על פי הקבלה, הסוד הזה, ומקורו, בבית המקדש היה שולחן הפנים, שעליו לחם הפנים לפני תמיד. כמה היו? היו 12 כיכרות, שישה מכאן, מימין ושישה משמאל. אחד על גבי השני, היה סניפים ושל זהב, מקלות של זהב, חלולות שהאוויר ייכנס, והיה לחם נשאר חם, כביום ילקחו. מיום, ביום שישי היו אופים אותו, ביום השבת עורכים אותו על השולחן. וביום שבת מסירים אצל שבת שעברה, זה מלפני 8 ימים, ומניחים אצל אתמול. וזה נשאר שבוע שלם. עד השבת הבאה, בכהני המשמר של אותו שבוע, הם מתחלפים כל יום ראשון. כל יום ראשון בבוקר היו הכהנים מתחלפים. משמר הנכנס, סליחה, משמר היוצא, מברך את המשמר הנכנס. מברך אותו. וככה היה, בעזרת השם בקרוב, נראה את זה מחדש. ובזה היה מתברך הלחם של כל עם ישראל. אז זה, שם היה 12 כיכרות, שישה מכאן ושישה מכאן. אתה רוצה לדעת מה המקור ממעשה בראשית? אמרת לך שיבנה בית המקדש, והגלו לך. כן. מה? לא, סעודה רביעית לא צריך. אמנם רבי יוסף חיים עשה דרשה, אבל זה לא הלכה. להלכה בסעודה רביעית אפשר אפילו לאכול חתיכות ומצווה יעשה, מה שהשאירו מהסעודות של שבת, שלא יזרוק, אסור לזרוק, גם השתדל מאוד שלא יזריקו לחם. אחת הסיבות, דיברנו לפני שבוע על פרנסה קשה, גמרא פירוש מסכת בבא מציעה אומרת, שאחת הסיבות שיש עוני רודף אחרי האדם, שהוא לא נזהר ולא יזרוק לחם. אז כל אחד צריך לבדוק בביתו שלא יזרקו לחם. לפעמים הילדים לוקחים איתם לתלמוד תורה ולא אוכלים, מחזירים, עושים את זה על הגדר, או זורקים את זה, זה לא טוב, זה מביא עניות. וכן פירורים שנזרקים ברצפה ודורכים עליהם. הגמרא אומרת, יש שר מיוחד, מלאך מיוחד, הממונה על העוני שרודף אחרי האיש הזה להזיק לו. לכן צריך זהירות גדולה בזה. כן. מה זה? אני לא הבנתי את השאלה שלך. שאלה טכנית אתה שואל. שלא קנו לחם מספיק, ככה אתה שואל. אז מה אני אעשה להם? שישלח מישהו לאנג'ל, שיקנה. כן, בסדר. בטח, אם לא, אין להם לחם משנה. צריך לחם משנה, זה לא משחק פה. אז אסוף את כל החלות מכל המסובים, תעשה 12, ואחר כך תחלק להם. אז יצאו ידי חובה של לחם משנה, מה הבעיה? תהיה גמיש, תפתור את הבעיות, בסדר? כן. איך מה? אז לא צריך להגביע דווקא, אני אסביר לך איך עושים. עכשיו, איך הסדר? הרי אנחנו שמים שניים. אז אם זה שניים, אין הרבה בעיה, נופס את שתיהם. שתיהם צריך, למדנו שבוע שעבר שצריך בעשר אצבעותיו, שכך כתב מרן בשולחן ערוך, הביא דברי בעל הטור, שנוהגים לשים עשר אצבעות על הלחם, משום 10 מצוות שקיימנו בלחם עד שהוא הגיע למה שהגיע. אחרונה שבהם מצוות חנה, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, כרמך לא תזרע כלאיים, אחרי זה לקט, שכחה, פאה ועוד 10 מצוות, כך אומרת הגמרא, עד שהוא עושה. לכן יש 10 תיבות בברכה המוציא לחם מן הארץ, וזה לכפר על 10 קללות שנתקלל אדם. וקוץ ארורה אדמה בעבורך, וקוץ דרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה, וזעת אפיך תאכל לחם, חס ושלום גם מיטה, ושישוב להיות עפר, השם הצילנו. מכל זה ינצל על ידי שנזהר בברכת המוציא וישים עשר אצבעותיו על הלחם. הרי זה, לא עשר אצבעותיו, זה גם בחול, זה לא משנה, חול שבת. מה שהוא אוכל, אפילו חצי פרוסה, ישים עשר אצבעות, קצות האצבעות, ככה. לא צריך זה כלום, זה כמה ייקח, 2 סנטימטר מפה, מהצד הזה, 2 סנטימטר מהצד, או שתיהם מאותו צד, לא משנה. כך שעשר אצבעותיו יהיו מונחות על גבי הלחם. עכשיו בשבת, שהוא צריך לעשות להם משנה, תופס את שתי הכיכרות, ומניח אותן בין שתי כפות ידיו, אפילו הן ארוכות, אפילו הן עגולות, מרובעות, משושות, לא משנה מה. הוא תופס אותן כך, ובוצע מהימנית, שהיא העליונה. היא הימנית והיא העליונה, היא הייתה עליונה. לוקח אותה, בוצע בם, טובל במלח שלוש טבילות, ואוכל, טועם. ואחר כך השאר נותן לשאר המסובים. אם יש לו לחמניות או פיתות, נותן לאשתו היא הראשונה, אחר כך בנו הגדול ראשון, בנו שאחריו, אחר כך הנשים, הגדול לפי גודלו, והקטן לפי קוטנו. כך עושה. רק יש מנהג אחד, תראו, ראיתי את זה, זה נמצא בערי הדרום, מנהג גרוע. גם פה למדו לעשות את זה. הופיעו בבית להם, ואז מצאו פטנט של 12 כיכרות. מה הפטנט? הם ביום שישי עושים את זה כמו לחמניות לחמניות, ועושים לך עגול, כיכר עגול, וכולו עשו לחמניות לחמניות, דבוקות אחת בשנייה, והם זה 6 מלמעלה, 6 מלמטה, לא עשו ולא כלום. כיוון שזה כל אחד שאתה מפורר אותו, הוא שבור, זה רבע, זה שישית של כיכר, לא שווה. גם הלבוס קטן שאתה קונה להם לשבת, שומע מוישה, צריך זהירות בזה. יש הרבה מאפיות שהם לא שמים לב, הם דוחסים במגש את הבצק, והבצק נטפח, ואז גולש אחד על השני. כשאתה בא להוציא אותם, אתה צריך לפרק את הלחם אחד מהשני, זה מזה. בפיתות זה ברוך השם בסדר, זה שלם יוצא. אבל בלחמניות ובשאר דברים, לא כולם, אלא עם הסומסום הם יותר יציבות. אבל אלה לחמניות בלי סומסום או בגטים, זה מצוי מאוד, בצדדים הם נדבקים. וכן החלות בצדדים נדבקים. ואתה מפריד, נהיה שם פס לבן וכמו חור, עשו לו ניתוח. זה, יש מי שאומר שזה חסר. זה לא לך תחילה. כי אני צריך כיכר שלמה לברך עליה. וזה נקרא כיכר חסר. אני זהר בזה. אם אין, אין. בדיעבד, מה שיש, גם טוב. אבל לך תחילה זה לא טוב. זה לא יפה. גם אם יבוא אליך אדם נכבד, אתה לא תיתן לו את הבגט הזה, את הלחמניה הזאת. אתה תחפש הלחמניה הכי יפה, הכי שלמה, ותשים לפניו. בפרט בשביל ברכת המוציא, צריך לברך על אחת שלמה. ולא אחת שבורה או חסרה. כן, צריך להיזהר בזה. כן, תכף אז נגיע איך הוא עושה את זה. כן. רק נרגיע את השטח ו... אתה לא שמע, עליון. עכשיו דיברנו, עליון. שמה אחריך הוא רוצה לשאול, כן. מה יש? אורח חשוב. יפה. יפה, יפה, שאלה יפה מאוד שאלת. שאלה זו שאלנו את מורבי עליו השלום, עוד לפני 50 שנה. וכך פסק שיעשה. זו השיטה הכי טובה. והיא, שהוא בוצע, אז החלק הראשון, הרי אנחנו אומרים, אז אמר בשבחין, נפצע על רפתה כזאתה וכבעתה. כזאתה, כזית, זה לאיש. כבצע, זה לאישה. שמה עושה? הראשון שהוא בוצע, בוצע לעצמו ואוכל. טועם ממנו חתיכה. החתיכה השנייה שבצע לאשתו, שם אותו במלח וישים אותו לפניו, ישמור עליו. חסה אותו אפילו במפה שלא יגרו בו. ואחרי זה יפצע, ייתן לאביה, ייתן לאביו, אביה, אמו, דודתו, כל שאר אלה שהם מחויב מכבודם, שסיים את המבוגרים הללו שהם דודים שלו ודודים שלה ואורח חשוב וכדומה, ייתן אחר כך לאשתו. בזה קיים את שתי השיטות ביחד, עשה שלום ביניהם. זו הדרך הטובה ביותר, וכך אנחנו נוהגים. כאשר יש אורח חשוב, או תלמיד חכם גדול, או איזה חמיב או דודו וכדומה, יעשה כך. יעשה החתיכה השנייה, ישמור לאשתו בצד, ויתן להם, אחרי שיתן להם, ייתן את של אשתו. כן. אז צריך לאכול, אתה שואל עד סוף הסעודה, או אתה שואל בתחילת הסעודה. אז קודם כל תדע, בוא נגיד, זה תשובה שצריכה כמה שלבים, כי יש לה כל מיני חלקי שאלה. א', צריך לאכול כזית תוך כדי אכילת פרס, להקפיד על כל המסובים שיגמרו כזית בשבע דקות. זה כלום. רק מה, עצלנים, מפטפטים באמצע, אחד חושב על הגזוז, אחד חושב על השיבס, אחד חושב על הביצה, אחד חושב על הדג, ואחד חושב על הסלטים. ו... עובר מהמצוות עשה דאורייתא, חי סלטים, כמו חי רוטל שיש ברבי שמעון, אז יש חי סלטים בשולחן שבת, ולא אוכלים את האוכל. וזה טעות, עיקר הסעודה זה דג ובשר. מאיפה יצא המנהג הרע הזה, שמביאים לנו כל מיני סלטים, ממלא ביתנו בזיני בישה, אחרי זה לא יכול לאכול כלום. זה בא יצר הרע, וטרף לך את סעודת שבת. פשוט הרס אותה. הרי שאכל חצי כלו חומוס, שהוא כולו מזויף, זה קונפלור, זה טירס. מנפח את הבטן עם מחשמה מהאמריקאים שהביאו את זה. ואחרי זה אכל לזה של צרפתים. ויש סלט טורקי גם כן, אנחנו כבר הפסקנו כמה שנים להביא אותו. ועוד, אז אכל הכל, גמרנו. כי אכל את יעקב, והתנבאו הישמו, מה יאכל? כן צריך, אז זה צריך לאכול כזית, לחם, בתוך שבע דקות של ברכת המזון. וצריך לכתחילה לאכול קבצה, כמו שנטל ידיים עם ברכה. צריך לאכול גם קבצה, אבל כזית כדי אכילת פרס. כמה זה כדי אכילת פרס? מחלוקת. יש אומרים 4 דקות, ויש אומרים 9.5 דקות. ויש אומרים 7. אנחנו לקחנו את הסברה האמצעית. כך כתב הרן, כאשר יש מחלוקת בין כמה פוסקים, וכאן יש 6 פוסקים. כל אחד אומר משהו. אז הכי מינימום זה 4 דקות. המקסימום זה 9 דקות. אז לגבי יום הכיפורים אנחנו מחמירים לתת לחולה לשיעורי אחרי כל 10 דקות, שעברנו את 9, בטוח. לגבי אכילת כזית מצה בלית פסח, שזה עושים את המינימום 4 דקות. לגבי המוציא, שזה דרבנן, אז באמצע לקחנו את הסברה האמצעית, שיהיה הממוצע זה 7 דקות. עכשיו יקפיד עליהם שיוכלו את זה. עכשיו אתה שואל, החתיכה הזאת של המוציא, יש עניין שהוא יאכל אותה וזה תיקון הברית. והיה מנהג בזמן מהרם פפירס, תלמידו של רבנו ארי, להניח מזה חתיכה קטנה שאוכל אותה לפני מים אחרונים. אבל כתב והוא שיזהר שלא ישכח כי אם שכח, יצא שכרו בהפסדו ועשה פגם. לכן לא כדאי, כדי להשלים את המוציא עד הסוף. אז יחתוך לעצמו חתיכה, כדי שהוא יודע שהוא יגמור אותה. וכן לילדים, לא ייתן סתם חתיכות. הכי טוב, תדעו, בחלות תמיד נשאר. ייתן להם חתיכות קטנות, יגיד לו, תגמור, תקבל עוד. תגמור, תקבל עוד. יחנך את הילד, שלחם לא זורקים. שלחם נותנים במידה. וככה ילמד הילד מילדותו לשמור על לחם שלא זורקים אותו. ככה ייזהר בזה. יש מעשה ידוע. שפעם בא איש אחד אצל רבי יוסף חיים, אמר לו, יש לי הרבה כסף. שפע, הוא היה סוחר ירקות. וכל הזמן כסף, אני לא יודע מה לעשות בכסף. מה אתה מציע שעשה בכסף? אמר לו, ומה? אמר, לא רוצה עוד כסף. אמר, לא תעבור לאשתך עופה בבית להם? אמר לו, כן. אמר לו, תגיד לה, שתחיל לאפות רק מצות. כל השבוע, כל השנה מצות. טוב. קוראים לזה בערבית, ג'רדק. ג'רדק זה... רקיקים, עגולים. זה עבר לרקיקים. עבר חודש, נהיה כפול הכנסה. בא אצל הרב, אמר לו, תראה הרב, אמרת לי לעשות רקיקים, נהיה יותר. אמר לו, תגיד לי, מה עשית? למי נתת לילדים? נתת לאכול? אומר, ודאי. ואיך נתת להם לאכול? מה זה איך? לפני שעשיתי, קראתי לאשתי, תפרה לכל אחד צינר, עם כיס גדול, שכל הרקיק נכנס בפנים. והזהרתי אותם שלא אוכלים את זה ביד ובאוויר, אלא מתוך הכיס, שכל הפירורים שמתפורר את המצה ונופלים, ייפלו לתוך הכיס. ואחרי שאני אוסף את זה, אוכל את זה, או נותן להם לאכול, מה שהם לא אוכלים אני אוכל, ומה שאני לא אוכל, הציפורים אוכלים. אמר לו, אם כן, איך אתה רוצה להיות עני, תדע, מי שזורק לחם נהיה עני. אז פה אדם ילמד מוסר השכל, כמה צריך זהירות. אז אם כן יוצא שהמוציא יגמור. עכשיו אתה, אני לא עניתי לך על השאלה איך הוא יגביע. אז הגביע ייקח את שתי הכיכרות, ואם יש לו 4, למשל 12, אז יש 4 לפניו. לוקח את שתי האמצעיות האלה, הימנית והשמאלית, ומדביק אותם גב אל גב, שתי העליונות האלה. ובוצע, מגביע אותם, ובוצע מהימנית, שהיא העליונה למעשה. שם אותם באלכסון. והימנית שלי, כי פעם אחת כתוב ימנית, פעם אחת כתוב עליונה, אנחנו עושים את שתיהם. שמים את שתיהם, מדביקים גב אל גב, ועושים את זה באלכסון, ובוצעים ואוכלים. מה? מה לא? איזה סכין? איפה הסכין בא? סכין זה בחנות של הקצבים, אנחנו פה אוכלים להם. מה עושה סכין? אני לא יודע. קונים לחמניות, קונים פיתות, קונים דברים נחמדים, קטנים, מחלקים לכל אחד, החתיכה שלו וזהו. כן, עכשיו, אז אם כן, יוצא שזה. עכשיו נחזור לדין לחם משנה. מתי חייב לחם משנה? בשבת חייב לחם משנה. ביום טוב חייב לחם משנה. בשבת עוד יותר חייב לחם משנה. גם מי שאוכל בשבת, 4-5 סעודות בשבת, חייב בכולם לחם משנה. למשל, הוא קם בבוקר, מוקדם, ביום קיץ. ואז ב6:30 הוא כבר אחרי התפילה. הוא אין לו מעוגה, הוא רוצה לאכול לחם. תאכל לחם, זקן המצוות, יש כוח. לוקח להם עם איזה ביצה, עם איזה חתיכת דג, סלט, צריך לעשות לחם משנה. צער לחם משנה. אחר כך נגיד בשעה 10-11, קמו בני הבית, יאללה, רוצים לאכול חמין. נוטל ידיים עוד פעם, עושה לחם משנה. וכן על זה הדרך, אחרי הצהריים, שעושים סעודה שלישית, הוא בא לו לעשות עוד סעודה, יתארח באיזה מקום. רוצה לעשות עוד סעודה. כל הסעודות של שבת, חייב שיהיה הלחם לחם משנה, ולא פרוסה בצועה, ולא אחד בודד, וגם לא יהיה חסר. עכשיו, אפשר לקחת הלחם משנה, גם לחם כפו. כך הביא הרב ציצי לעזר עליו השלום, רק כתב בשביל ציצי לעזר, אף על פי שהוא לא ראוי כעת לאכילה, עוד כמה דקות יהיה ראוי לאכילה, וקיים על הכל ראוי לבילה, אין בילה, מעכבת בו. והעיקר, אני צריך צורת לחם שתהיה לפניי. ואם אין לחם משנה, יכול לקחת מצה, אפילו שברכתה מזונות, כמה שיש בה כזית, והיא נקראת כיכר שלם, יכול לשים אותה בשביל לחם משנה. אבל אחד תחילה ישתדל לחשוב חכם עיניו בראשו, יקנה מספיק לחמניות או פיתות במקרר, ישים אותם במקפיא, בשביל שאם יחסר לו, יהיה לו לחם משנה לתת. לפעמים השכן דופק, אומר, יש לך לחם משנה, תן לו, כן איזה מצווה גדולה עשית. עכשיו, מתי צריך לחם משנה? צריך ביום טוב, גם כן. למה? בערב יום טוב, כל ערב יום טוב, ככה ביושע אומר, אפילו חג השבועות, היה יורד להם בערב שבועות לחם משנה. היה יורד להם בערב סוכות לחם משנה. מה עם יום הכיפורים? הרי יום הכיפורים לא אוכלים בו. אין אכילה ושתייה ביום הכיפורים. רמב"ם ברייתא מובא, פסיקתא, דרב כהנא, מובא שבערב כיפור היה יורד להם לחם משנה. כפול אוכל בערב כיפור. אז למה היו אוכלים בערב כיפור בשביל יומיים? לכן כתב הרמ"ק עליו השלום שיש מצווה בערב כיפור להרבות סעודותיו. ושהיו נוהגים לאכול 5 סעודות בערב כיפור. אחת בבוקר ב7, קלה ארוחה קלה. אחת ב10, שתי פרוסות כל פעם. עוד אחת ב12, עוד אחת ב2, סעודה מפסקת ב4. כל שעתיים הוא מביא כזית לחם. וכולם היה שם לחם משנה. אז כמה שיכול, לא יכול לעשות 5, עשה 2. אבל יעשה לחם משנה ביום, בערב יום הכיפורים. למה? כיוון שזה בא זכר למן, מתי היה יורד מן כפול, אתה צריך לעשות לחם כפול. אז היה יורד מן כפול בערב יום הכיפורים, וזה לא היה בשביל יום כיפור, יום כיפור לא אוכלים. אז היו, זה רק מעניין מה היו אוכלים במוצאי יום הכיפורים. זה היה פלא. אולי היה נשאר להם מעט, היו משאירים ממה שנשאר, מה שהיה בערב כיפור, וזה לא היה רימה, לא הייתה שולטת בו, כיוון מוצאי הצום, מה ישארו רעבים, ישארו ללא אוכל, אז היה נשאר. אז לכן גם במוצאי כיפור אנחנו שמים להם משנה. על צד, שכיוון שזה סעודת מצווה נקרא, סעודה שיוצאים בה מן הצום, יעשה בה להם משנה. אבל בחול, היה פעם אחד, ואמר לי, אני רוצה לעשות בחול להם משנה. לא, אסור. אסור לעשות שהחול יהיה דומה לשבת. אז גם בהלכה, שאם יש לו תפשיל מיוחד שאוכל אותו בשבת, אסור לעשות אותו בחול, כי זה מיוחד לשבת. תמיד צריך את השבת לקדש, שנאמר וקראת על השבת עונג. קדשהו באכילה ושתייה, בכסות נקייה. כל שבת זה שונה. זה לא צריך להיות דומה לחול. יום טוב כן. אוכל זה שבת שנשאר, אדרבה ואדרבה. תאכל, יש בו קידושה, נשאר, תאכל אותו ביום ראשון, יום שני, יום שלישי, רק תבדוק. שלא קלקלת אותו, אין שום בעיה. ודאי, עכשיו דיברנו. איפה היית? יום טוב, ברייתא מפורשת, אפילו חג השבועות, אפילו כל החגים. כל יום טוב ויום טוב, ראש השנה, הנה השנה יהיה לנו, שלושה ימים, זה בבית המקדש נעשה. יומיים ראש השנה ואחריו שבת. שלוש רצוף. בשלושתיו אתה צריך להם משנה, אז תכין מחמניות קטנטנות. תקפיא אותם והכל יהיה בסדר. בפסח מה? שתי מצות. כן, כן. מה שאלת? כל אחד יש לו מנהג שלו. איזה פסוקים לומר. נוהגים לומר, אין יכול אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו, פותח את ידיך, מסביע נכוחה לרצון, ברוך, מקדש השבת. זה שיר שישמעו שאני כעת מברך, שימו לב. ואז אומר, ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, המוציא לכם מן הארץ. בחג אומר, ברוך מקדש ישראל והזמנים. ביום ראש השנה, מקדש ישראל ביום הזיכרון. וערב כיפור, מקדש ישראל ביום הכיפורים. אז כך אומר, ושישימו לב, כי הוא מברך להוציא אותם ידי חובה. כן. ואני יודעתי, ייקח את ההלה השלמה עליה הוא בוצע, ואיתה ההלה הפגומה נמצאת בצד שני, ומתחתיה ישים גם את המצה. אז יהיה לו שלוש. כל זה מדובר בסעודה שלישית. אבל אם הוא בסעודת הבוקר, הוא באמת זה בבעיה. מה יישאר לסעודה שלישית? לא יישאר לו לחם שלם. מה יעשה? ישבור מצה ולחם שבור. הלחם השבור והמצה יברך עליהם המוציא, שניהם יחד. שניהם כאחד, כמו בליל פסח, ואת השלמה ישאיר לסעודה שלישית. ובסעודה שלישית ייקח איזה עוגה, או איזה כיכר, או ישאיר משכן, או מה, וידביק אותו ללחם השני שיש לו. כך יעשה. קרקר? לא עד כדי כך, חפש משהו יותר מכובד. זה רק אם הוא נמצא בבית בודד, בלב איסטנבול שאין ממינו רק כולם ערבוסים, אז זה משהו אחר. עליו אחי יעשה, יביא לחם, יביא ממישהו, יבקש מצא. מה? שם איזה משהו רוחני, זה אל טבעי, זה אל תביא ראייה ממנו. הוא הכל, כל בו הוא. כן. כל המפתחות של גן עדן בידו. כן, מה לחם מתוק, מה? לחם מתוק זה ברכתו בורא מיני מזונות, ולאשכנזים המוציא לחם מן הארץ. אם אתה תאכל ממנו 216 גרם, אתה יכול לברך עליו המוציא. וכמה זה 216? חלה מתוקה בדרך כלל, בינונית, יש גם גדולים שונים. זה חצי קילו. תאכל חצי חלה כזאת, אתה יודע שאתה יכול לחסל. הציק חלה כזאת, אז אתה יכול ליטול ידיים וברך המוציא וברכת המזון מלא. לחם פרוס לא שווה בכלל. אין לו שום עניין. מה יעשה אנוס אנוס? אני לא מדבר על אנוס. אדם צריך לפני שבת לדאוג בכל כוחו שיהיה לו לחם משנה לשבת. עכשיו הגמרא, מקור והגמרא מסכת שבת, הגמרא שמה אמרה, אמר רבי אבא, בשבת חייב האדם לפצוע על שתי כיכרות. תכתיב לחם משנה. גם הזוהר כתב כך בפרשת ויחי דף רש מבב, שחייב על שתי כיכרות. כך הביאו כל הגאונים והפוסקים, והיה מי שרצה לעשות גם בחול, כמו שאמרתי לכם, אבל הגאון חידה בפירוש כתב בסימן תף נון וב, שאין לעשות כן, אלא בשבת ויומתו בלבד, ולא בשום מקום אחר. גם מהרם מינץ עליו השלום, היה גדול הרבנים באיטליה, כתב שאין לעשות כן אלא בשבת, שמה אם עושה בחול, גורע משבת. ולמה? יש לנו גמרא מפורשת, במסכת שבת שם, לא חרבה ירושלים, יש שם שבעה דברים שבגללם חרבה ירושלים. ביטלו תינוקות של בית רבן, חיללו שבת, סוף כתוב ששבו גדול לקטן. היו עושים כבוד לתלמיד חכם קטן, כמו לתלמיד חכם גדול, זה לא יפה. אתה צריך לדעת שיש אחד גדול שהוא קוראים לו מרן, שהוא גאון הגאונים. והשני לא שווה אליו. וכן זה הדרך, אתה צריך לדעת מי בא מול מי. ולא לעשות, אתה לחלק כבוד לקטן חילקת כבוד גדול, אז מה תעשה כשתגיע לגדול? ואיזה כבוד תחלק לו? בדור של חורבן עשו אותו דבר. אמרו, אנחנו לא מפלים, עושים לכולם אותו דבר, ושזה חרב את המקדש. לכן צריך שיהיה שינוי. גם שבת. שבת היא מכובדת. והיא יותר מכל הימים, כך אנחנו אומרים בשיר, אני לא יודע אם שרים אותו היום. מכובד הוא מכל ימים, כי בו שבת צור עולמים. אפילו מיום הכיפורים הוא מכובד. לכן מדליקים בו נרות יותר, יש בו שבעה עולים לספר תורה. יום הכיפורים רק שישה. ויום טוב רק חמישה. בראש חודש וחול המועד ארבעה. ביום רגיל שלושה. אז למה זה? כיוון שאנחנו חולקים כבוד לשבת. אז אתה צריך את השבת לכבד במיוחד. ולכן נתנו לו לחם משנה, אז זה לחם משנה. ולכן אם אתה עושה בשבת, אתה מקלקל, אמר רבי יצחק, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שישבו קטן כגדול, שנאמר והיה כעם ככהן, כעבד כדוניו. מכבד אדם פשוט, קורא לו חכם. יש מעשה נורא, היה בבגדד לפני 250 שנה, בזמן הגאון חידה עליו השלום. היה שם איש קדוש ומקובל גדול, קראו לו הרב ששון מרדכי. והיה לו תואר עג'מיי. למה קראו לו עג'מיי? המלך של פרס פעם פנה אליו שיעזור לו באיזה עניין, והוא עזר לו. מרוב שאהב אותו, שלח לו גלימה כולה זהב. והוא הרב לא לבש את זה. לענוותנותו לא לבש את זה, הניח את זה בבית. רק מתי שהיה צריך לצאת לקראת המלך, לא יפה להראות לו, אני לא... זה לבש את המעיל הזה, אז קראו לו חכם ששון מרדכי. הוא כתב ספר כל ששון. יש איזה יהודי שתרגם את הספר הזה, זה פרקים פרקים במוסר, תרגם את זה לפרסית. אפילו בפרס היו אוהבים אותו מאוד. הוא יליד בגדד ונפטר בבגדד וקבור שם. הוא היה בעל קבלה מעשית, היה בדור של הרב חידה. הרב חידה הכיר אותו. והוא עקר שם עבודה זרה גדולה, היה לישמעאלים עם מחשמם, מת איזה שייך שלהם גדול, קראו שמו אבו סיפן, שמעת את זה ידידיה? שני חרבות, אבו סיפן, סנחריב, זה גלגולו של סנחריב היה, תמה גדול, ומת, וקברו אותו במרכז העיר, ובנו עליו מסגד. ואז היו כל החולים באים לשם ומתרפאים. וגם היהודים הטיפשים היו באים לשם, נשים, מביאות הילדים שלהם, חולה או לא חולה, מדומיינת שהוא חולה, או היא חולה וחושבת שהוא חולה. יש כל מיני, הסוגים, סוגים, מינים ממינים שונים. והם שם את התינוקות, והם מתפללים על קברו של התמה הזה, ומתרפאים. והרב הצעק עליהם, אסור, לא שומעים. הולכים בהחווה, מתלבשים, שמים כפייה על הראש, שלא יזהו אותם, והולכים לשם. בסוף ראה הרב, אין הדבר סוף, הלך שכר חדר, מול המסגד הזה, וישב שם. הוא היה אומן גדול. הוא כתב פעם פרק שמיני בתהילים. איך זה מתחיל? תזכיר לי. מי ייתנך כאח לי? כל הפרק כתב אותו על ביצה של תרנגולת. מוישה, אתה יכול לכתוב? של שיר השירים. נו, כן. אז מה קרה? זה דוד וזה שלמה, בסדר, תלח, טעות לעולם חוזרת. לא, הוא יודע שזה שיר השירים, זה אני התכוונתי, כי הוא שמע את זה ממני. אז מי, בכל אופן, סליחה, מי יתנך כאח לי? כתב אותו כולו, ולקח חיטה אחת, כתב עליה פסוק שלם, ארץ חיטה וסעורה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ זה שמן ודבש. ככה היה בקי יודע לכתוב רוקם בתחלת ובארגמן כמו בצלאל בן אורי בן חור, משהו, משהו. הוא עליו השלום רבי ששון מרדכי על הזה הצדיק, שם שם כתב מנורה של לנצח מנגינות, צורת המנורה, ושם שם, והיה יושב שם חודש אחד התגורר שם באותו בית. והיה כל חצות, עושה תיקון חצות, עושה שם ייחודים, אנשים הפסיקו לבוא לשם. תוך חודש, המקום התרוקן. פתאום סתם אנשים סיכו לבוא. לא יודעים למה. ואחרי זה לא רק זה, התחיל להתפורר הבניין. אחרי שישה חודשים נהיה חורבות. אז הוא חזר אחר כך לביתו. אחרי שנפטר הרב, הלכו לראות מה קרה שם, הפכו את גלי האבנים, מצאו בכתב ידו קלף כתב עליו למנצח מגינו בצורת המנורה עם שם הוויה. נעשה שם ייחודי עם כל מיני שמות הקודש, ועקר אותם משם. אז הוא היה תקיף גדול, הוא היה חכם גדול. הוא היה מתנגד לזה שיתנו כבוד לאדם קטן כאדם גדול. יום אחד, היה יום השישי. אז ביום השישי כולם, כל ארצות המזרח ככה היה, גם פה בירושלים, היו השוחטים עומדים, אני זוכר פה בשכונת הבוחרים, שוחטים היו עומדים כאן בבוקר, ואשמור את הבוקר, כמו בערב כיפור, שוחטים עופות. היו מביאים עופות, ערבים, היהודים, כל מיני עופות, איזה עוף אתה רוצה, כמה עופות אתה רוצה, קונה אותם, תארי ישר מהמשק לבית שלך. ויש כאלה, הם גדלים בתוך הבית, עופות שעושות קוקוריקו, לא סתם עופות. מביא, בוחר את העוף הזה, זה לשבת בעלותך, היא שבת של אחניך, כל אחד זאת, שבת קורח. וכך, אז זה הדרך. הביא את העוף הזה, שוחט לו את זה, שוחט, מכסה, עושה כיסוי אדם, האישה כבר על הבוקר, בארבע לפנות בוקר, תולשת את זהו, נוצות, ופותחת את העוף, רואה שכל האיברים בפנים, הכל בסדר, הריאות, אז העופות היו בריאים, לא היה מחלות, כי לא היה אנטיביוטיקה, לא היה מחלות, יש אנטיביוטיקה, יש מחלות, ככה זה. אז בקיצור, הוא הלך ושם את זה, והבעל היה הולך לבית הכנסת, כבר היא הייתה מכשירה את זה. חוזר בית הכנסת, כבר העוף כמעט חצי מבושל. תפור, ממולא, הכל, היו זריזים, והכל היה טרי ישר. אתה אוכל עוף, וטוען טעם עוף. בקיצור, זאת האישה, ראתה את העוף, היה בו איזה רעותה. בעיה היה בפנים, בתוך הבני מעיים. הלכה לשחקה בסוף הרחוב, שם החכם, שאלה את החכם, מה דינו של עוף זה? הסתכל, אמר לה, זה כשר. חזרה הביתה, התחילה לבשל. והמני הזה היה נשאר שם בצד. בא בעלה, חזר מבית הכנסת, גמר תפילה, תפילין של ראשי, רבן אותם, חוק לישראל, מה עוד לא קרה? שניים מקרא ואחד תרגום. וסדר מעמדות, הכל, בא לבית. אמר לה, מה חידוש? אמרה, לא, תשאל מה היה. היה בעיה בעוף, הלכתי לחכם. איזה חכם? חכם ששון. הלכתי לחכם ששון, אמר לי, זה כשר. חכם ששון, מסתכל, רואה את המעיים. פעם למד אצל הרב שזה בעיה. שנקב שם, איך יכול להיות? אמר לה, תשמרי את העוף, את הסיר, אל תמהרי, אני אלך לשוק. ובינתיים קנה עוף אחר ושחט אותו. והביא הביתה שתעשה רזרבה, והלך לרב ששון מרדכי. אמר לו, זה העוף הזה מדינו, אמר לו, זה טרף גמור. אמר, טרף, אבל בשם כבודו אמרו לי שזה... אני אמרתי? מי אמר? אבל אשתי אמרה, תביא את אשתך לפה, מהר, עכשיו. תקיף היה. זה הביא את אשתו, אמרה, אני לא הייתי פה. אתה היית אצלי, לא הייתי אצלך. אצל מי היית היום? הנה פה יש אחד, תביאו אותו עכשיו לפה. שאחד אחר קוראים לו חכם ששון, נמצא ברחוב השני, הביא אותו לפה. אמר לו, תגיד לי, אתה זו האישה, היא פנתה אליך, ושאלה אותך על העוף הזה? אמר לו, כן. ומה אתה אמרת לה? אמרתי, כשר. איך אמרת לה כשר? אתה למדת הלכות? מי הסמיך אותך? ומי שהסמיך אותך, תביא אותו לעיניי, גם הוא עם הארץ. צעק עליו צעקות, אמר, תשמע עכשיו, יש לך שעתיים לארוז את כל החפצים שלך, ולעזוב עכשיו את העיר, ללכת לכפר בעקובה, זה המקום הכי קרוב, מרחק 6-7 קילומטר מהעיר בגדד. אין שני חכם ששון בעיר אחת, או אני או אתה פה. תזהר וישמר על נפשך. באותו יום עזב את העיר. למה? ישבו גדול לקטן, אך יעשה איזה דבר, אומר שם החכם הזה, הוא לא אמר. אומר, מכן צריך להיזהר, לא להחליף דברים, לשמור תמיד, לדעת מי אמר מה, ואם זה שאומר, יודע מה שאומר. לא לשאול כל אחד. אז כך ראינו, כן. מדקדקים, ומה? הם היה להם מסכנים, הכיכרות שלהם מרובעות, גדולות, אי אפשר לשבור את זה, ואז היה בא לשבור, הכל היה מתפורר ונהיה פירורים פירורים, אז היו עושים כמו חצי זהו. לא חריצים, היו ממש פורסים חלה, פורסים את הפרוסות, הם משאירים את זה מלמעלה מחובר. וזה לא טוב, למה? זה הכל פירורים, הכל נהיה פירורים פירורים, זה לא שווה. לכן ניקח חלה אחרת שאפשר לפצוע אותה ביד, או לחמניות קטנות שלא צריך לפצוע אותן. היום יש את כל הפטנטים שבעולם אתה יכול לעשות, שלא תצטרך לפצוע ולא סכינים ולא שום דבר. עכשיו גם הרמב״ם כתב, מי שהוא היה ענוג ועשיר, והרי כל ימיו כשבת, שמע, מוישה, שומע מה הוא אומר? אדם שהוא עשיר גדול, וכל יום יש לו בבית כבשים, צון, דגים, כל מיני דברים משובחים. מה יעשה בשבת? מה הוא יעשה? נו, כל החיים שלו בבית מלון. אוכל ושותה והכל. ויש מי שישלם. אומר, צריך לשנות מאכל שבת ממאכל חול. חייב לשנות. אסור שבשבת יאכל מה שהוא אוכל בחול. וזוהר הקדוש גם כתב שצריך בשבת שני תבשילים. למה? בחול אדם אוכל תבשיל אחד. בשבת שני תבשילים, לכן מביאים גם דג וגם בשר. ואם בחול הוא מביא גם דג וגם בשר, הוא עלה עשה בשבת. צריך להביא דק ועוד דק וגם בשר וכבש. ואולי יצא ידי חובה, צריך לעשות שינוי. כתב על זה רבנו חיים פלאצי עליו השלום בספרו רוח חיים, שאם אוכל בחול שני תפשילים, בשבת צריך לאכול שלוש. הבנת? אתה צריך להיזהר אם ככה. ולמה? כי בספר התיקונים כתב, ובכלה צריך למעבד בשבת תוספת. אם הוא הבא רגיל, זה דברר בשמעון, אם הבא רגיל למחל ביומה דחול, נהמה וחמרה, זאת אומרת לחם ויין, יוסיף בשבת בשרה, נביא בשר, וכתבו האחרונים שיש להיזהר, שאין מאכל המיוחד לשבת, אם מאכל המיוחד לא יאכלנו בחול, וכך כתב גם בספר חסידים, לכן אם כן צריך זהירות גדולה, לענג את השבת. מי שמענג אותה, מה עכשיו? אבל זה תבשיל, השאלה אם זה תבשיל. אם זה מבושל, בדוחק, בדוחק. למעשה צריך שתי מינים. אתה שואל אותי, צריך דג ועוף, דג ובשר. או שני מיני דגים יעשה. אחד בתנור, אחד מבושל. הרי הדגים, יש להם אנשים יודעות. יש מתגנים, יש טוב לו לטיגון. יש סוג דג שהוא טוב בבישול. יש סוג דג שמתאים לו תנור. כל אחד יש לו איזה משהו. יביא שני מינים, יצא ידי חובה. ככה, מה שאלת שמי? כן. כמה תפשילים בשבת? כן. אז אנחנו דיברנו לפני כן כשנרדמת, שצריך לאכול בהתחלה כזית לחם. ישים על הכזית קצת צחוג, חילבה, לימון, מה הוא אוהב, כל מיני דברים כאלה. כמה זה כזית? כלום. חצי לחמנייה. יאכל אותה, ואחר כך יתחיל לאכול את האוכל. בחמין בפרט זה מצוי. בחמין אי אפשר לאכול עם החמין לחם. אז מה יעשה הפיקח? לא יביא את החמין מיד. יביא להם קודם איזה סלט משהו, יאכלו את המוציא, הוא רואה שכבר יכול, ירמוז לאשתו, עכשיו תביא את החמין. מה רוצה כבודו? לא שומע, דבר לאט. למה כזית? קבצה. תאכל קבצה, שמי. בסדר? הוא שמה לא יכול. אני נתתי לו היתר לאכול רק כזית. עכשיו עוד דבר, אני מדבר כעת על החול, והאמת זה גם בשבת. צריך לזכור בסעודה שלו את חורבן בית המקדש. יודעת שבית המקדש חרב. אין לנו אותו. למה? השולחן היה מכפר מזבח, עכשיו השולחן במקומו. והיה שם קורבנות, עכשיו האוכל זה מקום קורבן. לזכור את חורבן בית המקדש. וגם, לא רק חורבן בית המקדש, גלות התורה. זה שהתורה עכשיו קרעים קרעים. כל אחד יש לו תורה משלו, כל אחד ממציא הלכות משלו, כל אחד פוסק הלכות, כבר שולחן ערוך לא פוסקים. זה לא בשבילו שולחן ערוך. הוא אומר, אני הולך לפי הרב זה וזה. אפילו היום מורות בבתי ספר יש להם חוצפה להגיד, אנחנו לא פוסקות לפי שולחן ערוך. הם פוסקות, הבנת? פוסקות לפי הרב זה וזה. חוצפה גדולה. איך מדברים כך? זה גלות התורה. תגיד, יש שולחן ערוך כך, ויש נוהגים להחמיר, או נוהגים להקל, כמו דעת זה וזה. וכל אחד יבחר לו את מה שהוא רוצה לעשות. אבל להגיד מראש, לא להזכיר שולחן ערוך, מן דחר שמי, יש להם ספרים שלהם, ולא מזכירים אותם, אוי ואבוי להם. עכשיו יזכור, אז אני חוזר, חורבן בית המקדש, גלות התורה, איפה מוישה? וגם עוד עם ישראל שנמצא בגלות. כמה יהודים יש בלוס אנג'לס, בטורקיה שלא שומרים שבת, בעוד מקומות ששם נורא והיום יש התבוללויות ונשאו גויות ויהודיות שנשואים לגויים, והשם יצילנו מה שיש היום, אוי ואבוי מה שקורה. בשמו של הקדוש ברוך הוא המחולל בין הגויים. מה פירוש? שהם מקללים את עם ישראל, ואנחנו נושאים את שמו של השם יתברך. ודוד אמר, הלא משנאיך אדוני ישנא, ובתקוממך יתקוטט, כי מי ששונא את ישראל, שונא הוא להקדוש ברוך הוא. נזכור את כל זה. וטוב יש מנהג להזכיר בפיו, שאומר, הרני זוכר את ירושלים שחרבה בעוונותינו, הוא מצפה לבניינה בקרוב. אלה המילים. הרי אני זוכר את ירושלים שחרבה בעוונותינו, טוב שיכתוב את זה על פתק, וזה מקום, יתלה את זה מעל השולחן, שתמיד יאמר את זה, או אפילו יסתכל על זה, שפחות יזכור. ולכן בשבת אנחנו אומרים, ברצה ואחריצנו, והגם שאכלנו ושתינו, חורבן ביתך הגדול והקדוש, לא שכחנו. אם כן, אל תשכחנו לנצח, ואל תזנחנו לעד, כי אוי ואבוי, אם הגלות יימשך עוד שנה, שנתיים, מה יהיה עם עם ישראל? איפה אנחנו נגיע? לאן אנחנו נגיע? מה קורה? יש התדרדרות רוחנית, הולכת ויורדת. כבר הכל נופל. אז רבנו ארי כתב, שמי שזוכר את החורבן ומצטער עליו, רושמים בשמיים שהוא בנה את בית המקדש. תראה מה זה, כמה זה חשוב. והמקור זה בזוהר. בזוהר תרומה קוף נון זין סימנו זקן תרומה דף זקן כתב מן דהתעדן על פטורי ומתענג אתה איתי מוישה נכון? מתענג בעינון נחלין איתלה להתקרה יש לו לזכור ולדאגה על קדושה דהרעה קדישה על מה? על ארץ ישראל תאר לך שהיא קדושה והיום מחללים אותה בפריצות, כל מיני סרטי תועבה, כל מיני מופעים מזוהמים. צריך לחשוב על זה. ועל החלד ומלכה, זה בית המקדש, בית קודש הקודשים פה, לא רחוק מאיתנו. להתחריב. שחרב, יש שם שואלים מלכו בו, מתים שלהם נמצאים שם. ובגין ההוא עציב ודיו כמתעצם על פטורי, בהוא חדווה ומשתייה לתמן קודשה בריחו. הרי הוא שמח ואוכל על שולחנו, שותה יין, והקדוש ברוך הוא נמצא שם, והוא נזכר מבית המקדש. חשיב עלי כאילו בנה ביתי, באותו רגע הקדוש ברוך הוא אומר, האיש הזה בנה לי את ביתי. תראה מה זה. הוא בנה כל עינון, הרבה דבר מקדשה, זכאה חולקה. אך אומר רבי שמעון, אשרי חלקו. בא רבנו הארי וכתב בשער המצוות, צריך שתדע שצריך האדם להיות זוכר בתוך אכילתו חורבן הבית, כנזכר בזוהר, ויעצב בליבו ודואג. כי בזמן בית המקדש הייתה השכינה אוכלת באופן אחר את הקורבנות, והיו נתקנים העולמות בתיקון משובח. עכשיו השכינה כמו ענייה באה אצלי לשולחן, שאני אגיד איזה דבר תורה, או שאני אתן לעני איזה משהו, או שאני אברך בקעת המזון, ומזה היא תהיה ניזונת. איפה הכהן שהיה בית המקדש? איפה הקורבנות? קורבן חטאת, קורבן אשם, קורבן שלמים. איפה הלוויים שהיו שרים בשיר? איפה הקטורת? איפה המנורה שהייתה דולקת? איפה כל זה? הכל הלך. אז זה יחשוב על זה לפחות שהוא משהו. יעשה משהו קטן. בא הרב גאון הקבלה ורבנו שר שלום שר אבי, הרשש, זה היה קדוש מאוד, זכותו תעמוד לנו. כתב בסידור שלו, בעניין הסעודה, כך הוא כותב. צריך לזכור חורבן בית המקדש והצטער וידאג על היכלה דמלכה להתחרב. ובשביל אותו צער והעצמות שמצטער באותה שמחה על המאכל, ומשתה הקדוש ברוך הוא מחשב עליו כאילו בנה ביתו והחלו. עד כאן זה ממש תרגום של הזוהר שקראתי לכם. הוא ממש כתב מילה מילה. הוא בנה כל אותם חורבות אשרי חלקו. בא רבנו מאיר פפירה, זה תלמידו של רבנו הארי, הוא היה לפני 400 שנה. יש לו ספר אור צדיקים. הוא אומר, בכל יום היו נוהגים לומר על נערות בבל. האמת זה מנהג האשכנזים, אנחנו לא כך נוהגים. הם היו אומרים על נערות בבל, ובשבת אומרים בשוב השם את שיבת ציון. אבל רבנו הארי לא כתב לומר על נערות בבל, רבנו הארי כתב לומר למנצח המנגינות מזמור שיר, שבת וחול ימים טובים, תמיד אומר לפני מים אחרונים, ואם שכח יגיד אחרי מים אחרונים. למנצח המנגינות מזמור שיר, אלוהים יחונן ברכנו, בא רבנו יוסף חיים בספרו עוד יוסף חי וכתב, שטוב לומר אותו בצורת המנורה. לא חייב שיהיה מנורה כתובה לפניו, אלא אפילו הוא מצייר בשכלו. וזה סגולה שיהיה לו רפואה ולא יהיה לו שום חולי. כי כל הרפואה באה מהאוכל. ואם חס ושלום אוכל, אוכל לא מתאים, גורם לו נזק. על ידי שאחרי האוכל אומר את המנצח המגינות בצורת המנורה, רפואה. וזה דבר בדוק ומנוסה, כך כותב. אז הם היו נוהגים כך. עכשיו רבי אברהם אזולאי כתב באור החמה שכיוון שנהנה משפע הארץ והוא לא מזכיר את הארץ שנחרבה, זה נקרא כפוי טובה. למה? הוא נהנה מהשכינה, מהאור של השכינה. והשכינה מסכנה אין הבית, אתה צריך לזכור את הצער שלה, שלא להיות כפוי טובה. וזו הסיבה שצריך לזכור את חורבן ואת המקדש. בגמרא יש משהו דומה לזה, מסכת ברכות דף למד א', גמרא שמה אומרת, מור ברא דרבנה. מה זה מור? היה מוסמך, תמיד חכם, גדול. מכאן תראו שלא טוב שקוראים לאישה מור. מור זה שם של איש היה. מור ברא דרבנה. היום הם מתכוונים, מור הוא קציעה. כמו קציעה, יש מור. אבל יותר טוב שיהיה זה. זה שם של איש. עכשיו, מור ברא דרבנה, אבל הילולה לברא. חיתן את הבן שלו. בן שלו נכנס לחופה. חזנו לרבנן, דאבו כבת חטובה, ראה את החכמים, שמחים, שרים. בטח היה שם היה ים שמח אותם, שוב להם בדיחות, ולבשו מסכות, ועשו שם שמחה גדולה. מה עשה? הייתה כסה דמורקה. מה זה מורקה? זה קריסטל. שם ראית פעם כוס קריסטל? מה לא? ראית או לא? אז תלך לחנות שיש, תשאל. כוס קריסטל דשווה 400 זוזה. 400 זוז, זה 2,000 שקל. כוס של קריסטל. היום גם בקבוק קריסטל, גם עולה כמה אלפי שקלים. יש אגרטל מקריסטל, יש הכל, רק איש מקריסטל עוד לא עשו. עשו מקריסטל, לקח את זה, וטבר כמי הוא, שיבר אותו לידם, והציבו, אמרו, וואי, איזה כוס יפה, כוס יקרה, התרסקה. אמר זהו. גרמתי להם שהצטערו רגע אחת, הזכרו את חורבן בית המקדש. מה היה מביא? הם היו שוברים עוד מהמביא בקבוק זכוכית רגיל, הם היו שוברים עוד 100 כאלה, זה אכפת. זה מי מחזיר אותו בכלל, זורקים את זה להשפעה. רב אשה, אחר כך יש עוד מעשה, רב אשה הוא חתם התלמוד, עבד הילולה לבריאה, זה הקבר שלו, מחסמה, מהחיזבאללה, השתלטו עליו מצד אחד. זה צד אחד של היהודים, זה נמצא בדיוק ליד קיבוץ מנרה, אנחנו פעם, כמה פעמים היינו שם? ליד קיבוץ מנרה זה נמצא בהר, ובגבעה, בראש ההר, קבר רב אשה. זה אלפי שנים ידוע המקום הזה. מחסמם, אלה באו החיזבאללה ועמדו בצד השני של הקבר. שמה עומדים, שמה. והוא רב אשה עומד שם ביניהם. אז הוא עשה חתונה לבן שלו. חזנו לרבנן דאבו כבת חטובה. תה כסה דזוגיתה חיוורתה. זכוכית לבנה, זה כבר קיסטל סוג אחר. הוא היה מורכה, זה כנראה מחזיר אור, נותן ברק. זה זכוכית לבנה נקראת. והגמרא אומרת שאת זה נפסק מאחרי החורבן. היום כנראה הקריסטל הזה זה איזה סוג אחר, סוג ג', סוג ד', אז היה להם קריסטלים מיוחדים. באמת קריסטלים מיוחדים. עד היום יש אבני קריסטל יקרים מאוד. אבן קריסטל ככה, אחת כזאת שווה איזה 5,000 שקל. עולה הרבה כסף, אבן. בגודל אגרוף זה עוד יותר. זה אבני קריסטל נקרא. זוג איתה היוורתה, ואת הבר קרמי הוא, והעציב הוא, אז התוספות כותבים, מכאן נהגו לשבר כלי זכוכית בנישואין, שמסיימים את החתונה שלא ישמחו יותר מדי, יזכרו את החורבן. וכך כתב הרעביה והרוקח, ועוד אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בר יוחאי, אסור לאדם שמלא שחוק פי בעולם הזה, שנאמר, אז ימלא שחוק פינו, ולשולנו רינה, בזמן, מתי? בזמן שאומרו בגויים, הגדיל אדוני לעשות עם אלה, אז היינו שמחים. אז כתב ארתור, מכאן אסור לאדם למלא צחוק פי בעולם הזה, ברוך הבא כבוד הרב, שם יאריך ימיך בטוב, שנותיך בנעימים. מה? לא הבנתי. מה מזל טוב עכשיו? תשמע את ההמשך. אז אומר שהסיבה בעבור חורבן בית המקדש, אבל רבנו יונה כתב טעם אחר, טעם בגלל שהעולם הזה אין לו תקנה עדיין, לא קשור, בית המקדש או לא בית המקדש, ברמינן בסוף רק כולם הולכים, השם נתן והשם לקח, אז אין לו לעולם הזה קיום, פטורי זהב חילק, אמר אם השמחה, השמחה לא של מצווה, ודאי אסור, אבל השמחה של מצווה, כמו חתן, מילה, שבת, יום טוב, אז מותר. או בית השואבה, הוא אומר, מותר. בכל שכתוב שם מחכה וכל עוז. זה מותר לשמוח, אבל בגלות אין לנו שמחה. למה ערבה כל שמחה? אז הוא מחלק שגם שבזמן שבית המקדש היה קיים, בזמן שהייתה שמחה של מצווה, היה מותר לשמוח. היום, בזמן שאין בית המקדש קיים, אנחנו שמחים, אבל לא לגמרי. צריך לזכור איזה צער מסוים, שיהיה לזכור קצת את החורבן. כך כתב עליו השלום הרב חידה בספרו פתח עיניים, ורבנו חיים בן עטר בספרו חפץ השם, יש לו על מסכת ברכות על הסוגיה הזו, שאין למנות שחוק פי בעולם הזה כלל, אלא דווקא אחר חורבן בית המקדש. למה? הפסוק אומר, אז ימלא שחוק פינו, מה פירוש? אם עכשיו יבוא המשיח, כעת. מיד בא המשיח, אנחנו מתחילים מצחוק חזרה. אז זה בבניין את המקדש, בשיבת ציון. כמו שאמר שם, שוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. אבל זה לכן, שמעת מינה שדווקא בחורבן עשו, ככה הם טוענים. אבל הרעה סובר אחרת, סובר בגלל, כך כתב בפקודת הלוויים, שיטה מקובצת גם, שזה לא בגלל חורבן, אלא בגלל העולם הזה. אבל היינו אך, כשיבוא המשיח, הכל ייפסק. למה? גמרא אומרת שיבוא משיח לא יהיה מיטה, שנאמר בלע מוות לנצח. מחה אדוני אלוהים דמעה מעל כל פנים, בחרפת עמו יסיר, כי אדוני דיבר. חיו מתיך, נבלתי יקומון, קיצו ורננו שוכני עפר, תל אורות עליך, וארץ רפאים תפיל. אז בזמן המשיח, אז יהיה מיד חיית המתים, כמו שהגמרא בפסחים אומרת. יבוא המשיח, ייתן לכל אחד מאיתנו מקלות. מה עושים במקלות האלה? אומר, אתה תלך לגבעת שאול, אתה תלך לסנהדריה, אתה תלך לשמה, איפה זה? כן, שחבדר. ותקיש על הקבר, תגיד לו, בנימין, קום! הולך לעבוד המשיח, כך אומר המדרש. ואומר להם, לאבותינו הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, די לכם לישון, קומו, הגיע הזמן גאולתם של ישראל. מיד הם קמים. ורחל אמנו קמה ושמחה, וכולם קמים, אשרי עין, שתראה את זה, יהי רצון בקרוב. כולכם בריאים ושלמים, ששים ושמחים, נראה את זה במהרה בימינו, אמן.